יום חמישי כ' שבט תשע"א, 27 בינואר 2011, שיעורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדור, איחרתי כ-20 דקות.
מה גורם לזה ומה גורם לי אולי לחשוב אחרת. תדעו מהם עצמם. מה שגם לי יש גורמים, מה שלא היו גורמים, מה זה לכל אחד יש גורמים. אבל אנחנו בדרך כלל, בכלל, בבית המדרש, בדרך כלל גנים, לא בשאלה מה גרם לרעיון, אלא ברעיון עצמו, לא בקונטקסט. אז הטענה החד-עמית הזאת בעצם אומרת שכשבן אדם עוזב את הדת שמאפיינת או מייחדת את אותו עם שהוא שייך אליו, אז הוא בעצם סוג של בוגד. קצת גם כן מחודש, אני חושב. יש את הרמב״ם הידוע בסוף פרק ח' מהלכות מלכים, אני חושב שהזכרתי אותו כבר, שהרמב״ם אומר כל מי שכל מדבר על גר תושב, כל גוי שמקיים את השבע מצוות שלו בגלל הכרי הדעת, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את זה בסיני, אז הוא מחכמי אומות העולם, אבל לא מחסידיהם, לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. בעצם, נגיד, בתרגום לשפה שלנו, נדמה לי שמה שהרמב"ם אומר זה שיש לזה ערך, אבל לא ערך דתי. יש לזה ערך מוסרי, יש לזה ערך אנושי, אתה מקיים ערכים יפים, הכל טוב, אבל זה לא ערך דתי, כי ערך דתי פירושו לעבוד את השם. כאן הרשות המכורה אומר משהו שונה. ואתה אומר, אתה צריך לקיים את המצוות הדתיות כחלק מן המחויבות שלך ללאום. למרות שבעצם אין פה את הרקע של המחויבות האמיתית, כי המצוות האלה מחייבות, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, יש הר סיני לגבינו, לא משנה, לגבי משהו אחר אולי, אבל גם לגביהם בעצם זה הר סיני עם השבע מצוות. אבל הוא לא מביא את הרקע הדתי בתור היסוד למחויבות הדתית של הגויים. אלא הרקע הוא רקע לאומי, בהמשך הוא יגיע לזה שגם אצלנו זה ככה. אבל אני, כרגע אני מדבר על מה שהוא כותב כאן. אז יש פה...
מה? מה שהוא כותב כאן, הוא מתייחס כי הוא בא... הקטע הדתי הוא ברור, נראה שהוא עושה פה איזשהו פרידות שיש גם קטע לאומי.
ההתנגדות הדתית מוסיפה גם כן, זאת אומרת, כוח לאומי, חוץ מהמחויבות הדתית.
גם את המול האומה שלך, כי הוא יפה איזה משפט אזרחי, בוא נגיד, לכאורה.
כן, הנקודה היא פשוט ש... שבאמת השאלה הגדולה פה אין לי ומדבר. נגיד שבן אדם משתכנע שהנצרות היא שטויות, לא ליהדות, לבודיזם הוא רוצה לעבור, הוא רוצה לעבור לבודיזם, היום דווקא מאוד פופולרי, אליו הרב קוק מדבר. מה הוא מצפה? שבן אדם יישאר עכשיו ויהיה נוצרי כדי לא להיות בוגד באומה לא יודע מה, הבריטית או הצרפתית?
צרפת הייתה אבת הבכורה של הכנסייה,
לא, אני מבין מה שזה היה, אבל מה הרעיון מאחורי זה? אבל זה נראה מוזר קצת. זה נראה מוזר, אני לא רוצה לדבר על היום, אני מבין, יש תרבויות שונות, תופסים, היסטוריה, אי אפשר לעשות אנכרוניזם. פעם באמת ראו את זה ככה, אבל באמת, אני לא מצליח להבין מה פשר התביעה הזאת. זאת אומרת, אם אני עכשיו, מה אתה מצפה? שאני אקיים את כל המערכת הדתית הזאת, בלי שאני באמת מאמין בה רק כדי לא להיות בוגד בעם שלי? לא מאמין בה, אני בודיסט.
כשאתה רואה את התמונה, אולי כמו שהוא רואה, שהוא ממש מייחס את הדת הזה ללאום מסוים, אז כן, כאילו זה מספר לך, שכך תבין שאתה גם משפיע על הלאום שלך.
אוקיי, אני רוצה להשפיע עליהם, שכולם יפכו לבודיסטים.
לא.
למה לא? אם אין את המימד האמיתי פה, ואני מקבל את מה שאמרת קודם, שאנחנו בא להוסיף פה עוד נדבך, ברור שיש פה גם את ההיבט האמיתי, אבל הוא מוסיף עוד את הנדבך הלאומי. עכשיו אני שואל, בסדר, אבל למי הוא מדבר? למי שמאמין בהיבט הדתי פה, בסדר, אז הוא מקיים את זה בגלל זה. למי שלא מקבל את ההיבט הדתי, אז מה הוא אומר? למרות שאתה לא מקבל את ההיבט הדתי, יש פה עוד היבט, אל תהיה בוגד בלאום שלך.
לא, הוא רק מחזק את הרעיון, כאילו זה ממש מחובר ללאום, זה אפילו פוגע בלאום אם בן אדם אחד עוזב את זה, כאילו. הוא מחזק שוב את מה שהוא אמר, שיש פה...
הוא לא בא בתביעה אל הבן אדם, הוא רק מתאר מה קורה.
כן, זה היה נתודה.
אוקיי, למרות שאני לא מבין מלשונו ככה, וגם בהמשך לא, נראה שהוא באמת רואה את זה איכשהו באופן שלילי, זאת אומרת, הוא מגנה את הבן אדם, הוא לא מתאר.
אולי... הוא אומר חייב. אנחנו חושבים שיש הפרדה בין לאום לדת. אבל אם אנחנו עכשיו מסתכל בצורה שמאחדת, שדת זה ביטוי של הלאום, של הערכים הפנימיים של הלאום, כמו הנצרות זה ביטוי של הערכים מוסר ומסר ש... שהיום הספציפי בא לתת, להגיד לעולם, אז מי שמתכחש לדת שלו, מתכחש ל...
אוקיי, מתכחש, אז מה?
לא לראות בדת כמשהו דתי.
לא, בסדר, אבל אתה אומר לי שזה לא משהו דתי, זה משהו בסדר, אבל אני לא מאמין בזה. אז מה עכשיו אני אמור לעשות? ללכת לכנסייה ולאכול את לחם הקודש בלי שאני מאמין בכל מה שהעסק הזה אומר? למה?
ואתה יכול
לבגוד בלאום
שלו גם.
לא, פה מדובר בגידה בלאום, זה מה שאני באמת חשבתי קצת על העניין הזה. יש לנו לפעמים איזושהי נטייה לראות דברים כאן כשאנחנו מסתכלים באמת על בגידה לאומית, שבן אדם נגיד בן אדם שפועל לטובת האויב במצב של מלחמה נגיד או משהו כזה, סך הכל אתה יכול להגיד מה זאת אומרת, הוא חושב שהם צודקים. נגיד שמדובר באחד שבאמת חושב שהם צודקים והעם שלו עשה להם עוול, אז מה הבעיה? בכל זאת יש איזושהי תחושה שזה לא בסדר, שהוא בוגד בעם שלו. באמת לא יודע, זה קצת קשה להגדיר דבר כזה, אבל זה נכון, אני חושב שבאמת יש פה איזושהי תחושה כזאת. אבל אני חושב שבהקשר הדתי זה יותר בעייתי, כי ההקשר הדתי מבוסס באמת על אמונות ודעות. לאום זה כמו לבגוד בילד שלי. לא יודע שאני חושב שהוא צודק או טועה, הוא הבן שלי, אני צריך לדאוג לו. זה א' ב', זה לא בגלל שאני, הוא צודק או הוא יותר צדיק מהחבר שלו או פחות צדיק מהחבר שלו. אז כאן אם אני לא אפעל כמו שנדרש לטובת הבן שלי, אני מבין שיראו את זה בצורה לא יפה, למרות שאני אולי חושב שהילד הוא יותר נחמד ויותר צדיק. זה לא משנה, אתה צריך לדאוג לבן שלך. אז אני מבין במובן הזה גם את התביעה הלאומית, הלאום זה איזשהו סוג של משפחה מורחבת, ולכן יש לך איזושהי מחויבות ללאום, אפילו אם אתה חושב שאולי עם אחר יותר צודק או משהו כזה. אבל זה הכל במובן של האם אני אפעל במובנים שיזיקו לקיומו של הלאום או לביטחונו של הלאום או משהו כזה. כי אז באמת זה סוג של מחויבות בסיסית לדאוג למשפחה שלך או למשפחה המורחבת שלך. אבל בדת לא מדובר פה על השאלה האם אני משתף פעולה עם מישהו שרוצה להרוג את בני הדת שלי או הלאום שלי. זה לא פעם מישהו שמשנה השקפת עולם. הוא רוצה לעבוד במקדש בטיבט, לא בפריז. אז מה הבעיה בזה? היום כבר לא צריך ללכת לטיבט, אפשר גם בפריז לעשות את זה. אז מה הבעיה בזה? זה רק עניין של אמונות ודעות. אז איך גם את זה אפשר להכניס לתוך המחויבות הלאומית ולהגיד לבן אדם, תשמע, אתה לא בסדר כי אתה לא עושה כל מיני מצוות אחד העמיות כאלה. אתה לא שומר שבת ואז הוא לא ישמור על ישראל. בסדר, אני לא שומר שבת כי אני לא מאמין בזה. מה אתה עושה ממנו? מה אני אמור? לא לברור בשבת כדי שעם ישראל יישאר בחיים. ועוד מילא, בשביל שישאר בחיים, אתה יודע מה, אז אולי זה נכון.
המעבר מדתיות לאתאיזם, אני חושב שהביא רע לעולם. הפושעים הדתיים, האינקוויזיציה,
אם מישהו אתאיסט, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה?
הפושעים הדתיים, מסי הצלב וכולי, לא הגיעו לקרסוליים, לא של סטלין ולא של היטלר.
אוקיי, מה לעשות אבל?
אוקיי, אז אומר הרב קוק, הרב קוק אמר את זה, כתב את זה עוד לפני השואה, עוד לפני שידענו שסטלין הוא רוצח המונים כזה. הוא אומר, והאלה שהיה להם אלוהים, הנזירות במנזרים הצילו יותר יהודים מאשר ההומניסטים באוניברסיטאות. וזאת אומרת, יש פה איזה עניין שהאמנות לדת של העם שלך יש לה כנראה איזשהו ערך.
לא, אבל
למרות שהנצרות הייתה
נורא לידיים. מה אתה מצפה מבן אדם שלא מאמין? זה כמו כל אלה
שישמור את זה
להחזיר את האנשים בתשובה, כי נרות השבת החגיגי וכולי עושה אווירה נהדרת. אוקיי, אז מה אתה שאני אעשה עכשיו? אני לא דתי.
הוא לא אומר להאמין, הוא אומר לקיים את
המצוות.
אז זה בדיוק, כן, אבל זה
כמצוות אנשים
מלומדים. זה כל כך מוזר התביעה הזאת. מה אתה מצפה שאני אקיים איזה שם קצין?
תמיד נכנס איזשהו רק במקום.
אני לא ישראלי שלא עושה מנגל ביום עצמאות. עוד שהוא פוגע בחוסן הלאומי.
יצולם למבט לחדשות ויוקה אל עמוד הקנון.
כן, הוא פוגע בחוסן הלאומי שלנו כישראלי. אם הוא לא עושה מנגל.
זה כמו נגיד שר האוצר ושר הרווחה. שר האוצר שהוא תפקיד, הוא לא מאמין ב-100% שהוא צריך לפגוע בלעלות מיצים. אבל זה
התפקיד
שלו, אז אולי
בן
אדם נוציא,
הוא
צריך לחשוב
או להוריד מיסים, יש כאלה שיגידו שהתפקיד שלו זה להוריד את המיסים.
לא משנה, אבל יש לו אינטרס שצריך...
כן, הוא אחראי על האספקט הזה.
אולי יש לו הבנה לצד השני, אבל זה התפקיד שלו.
אני מבין, אבל עכשיו אני לא מאמין בכלום, אז מה, יש לי הבנה לצד השני, אבל זה התפקיד שלי, ולכן אני עכשיו אקיים את כל המצוות בלי שהם אומרות לי כלום. אני לא מבין...
כי אחרת הלאום שלך יתפורר.
בסדר, שיתפורר. מה אני שאמור לעשות? שיתפורר.
אז זה איזשהו סוג של בגידה? איזשהו סוג, המילה בוגד היא מילה מאוד רגישה היום, אבל בכל זאת.
זה נשמע לי מוזר ביותר, אני לא יודע, זה נשמע לי בסיס כל כך רעוע לבוא בטענות למישהו שיעשה את זה, כי כמו שזה אחד העם, אני מבין שבאותה תקופה זה
כנראה היה... מה עם עובדי אלילים, הרי אנחנו בכלל מצווים להרוג אותם. העיר הנידחת, הם כולם יהיו עובדי אלילים.
שרוד או בשביל משהו כזה, מה זאת אומרת? יש מצווה שהתורה אומרת שצריך להראות.
אז תושב, מה יעשה תושב העיר? שזה מה שעושה, הוא שכנעו אותו.
באמת אולי לא צריך להרוג אותו, מי אמר שצריך להרוג אותו? אולי הוא אנוס?
טוב, מה אם יש מי שבאמת חושב שזה עבודה זרה זה היום?
אז הוא אנוס? מה הבעיה? לא חייב מיטה, זה לא שזה לא, הוא אנוס.
אנוס, כל מי שכל עובד עבודה זרה...
אנוס בדעתו. מה פתאום? עבודה זרה לא היו אנוסים, זה היה יצר. זה מה שמנשה שהתגלה שם.
אם הוא אנוס אז ביטלת את כל החוק הפלילי. אני בטוח שבנירנברג יחלו כמה אנשים שהאמינו שזו הדרך הנכונה והטובה.
אם באמת היית יכול להיכנס לנפשם והיית רואה שבאמת האמינו, אז עכשיו זה תלוי בתורת הענישה שלך. אם הענישה שלך היא כדי למנוע עבירות דומות אצל אחרים או כדי להרתיע אחרים, יכול שעדיין תעניש אותם. אם אתה מעניש אותם כסנקציה על הרשעות שלהם, אז אני הייתי פותר אותם. פותר אותם, מכניס אותם לכלא, שלא יזיקו. זאת אומרת, אבל לא, לא כעונש שמגיע להם. כן, מה שברק פעם אמר, שאם אני הייתי נולד שם, אז הייתי עושה כמוהם. כולם צעקו שם כאילו שזה, הוא אומר דבר פשוט. מה, אני מה, מה, מה בעייתי בזה? זה ברור שזה ככה. אבל כולם נורא צעקו אוטומטית.
אלה שמאמינים שהוא מאוד מוכשר, אלה שמאמינים שהוא נורא כישרוני, לא רצו אותו שם.
בכל אופן, הצורת החשיבה הזאת כנראה הייתה אז שגורה מאוד. עוד פעם, כמובן אני מסכים לקונטקסט, עידן ההתעוררות הלאומית בכלל בהיסטוריה, זה לא, סך הכל הרב קוק לא רחוק כל כך מאביב העמים, וכנראה שזה היה מין משהו שהיה נשמע מאוד הגיוני ומאוד מאוד ברור. באמת בעיניים של היום זה, לא יודע, לי זה נראה ממש...
היום אתה רואה את הגרסאות העכשוויות, הומניזם עולה חזק, אז חביב אדם שנברא בצלם, אנחנו היינו קודם. אקולוגיה עולה חזק, לעובדה עולה שורה, אנחנו היינו שם קודם.
כן, טוב, זו האפולוגטיקה הרגילה. טוב, בכל אופן הזה, זה מה שהוא כותב פה, אלא שמפני שאין הדתות שוות בערך המוסרי שלהן זו לזו, והתועלת שהן מביאות לכלל האנושות, גם בזה הן לא שוות, על כן כשאדם ממיר דת עמו, שהיא רחוקה מן השלמות הכללית, בדת עם אחר קרובה יותר אליה, יש לדון בחטאו, שימו לב, הוא חטא. מישהו שהופך להיות מעובד אלילים פגני למוסלמי, או לנוצרי. אז הוא בעצם חטא. כי המחויבות הלאומית שלו היא בעצם להיות עובד אלילים. זה חלק מהמשימה הלאומית שם, או התרבות הלאומית. אני יודע איך לקרוא לזה, כי את מידת האמת אצל עובדי האלילים הרב קוק כותב בהתחלה שאין. מדבר כאן נצרות והאסלאם כדברים אמיתיים, כפריפריות אמיתיות. אבל המחויבות הלאומית קיימת בכל מקום. אם אתה מחויב לרעיונות או לתרבות או לדת של העם שלך, זה נכון גם לעובדי אלילים. זה ודאי. אז הוא אומר, הוא גם כותב את זה. הוא אומר, יש לדון בחטאו, זאת אומרת, הוא חוטא, אבל הוא חוטא עם הצדקה. כן? למה? שאף על פי שהוא פוגע בחלק עמו לשעה, הוא בעצם פוגע בעם שלו, בלאום שלו, מכל מקום, הרי הוא מתקרב לתועלת האנושות. יש לזה נזק, כי הוא פוגע בחובתו הלאומית, אבל יש לזה ערך, כי הוא משפר את המצב של האנושות כולה. תמיד הדילמה הזאת, עד כמה לעסוק ב... שיפור האנושות על חשבון הסביבה הקרובה שלי, כן, האוניברסליזם מול הפרטיקולריות. זאת אומרת, אז פה הוא אומר, נכון, הוא עושה פה צעד טוב לטובת האנושות כולה, על חשבון הפגיעה בעם שלו, שזה באמת לא בסדר, אבל זה דחויה. מכל מקום הרי הוא מתקרב לתועלת האנושות, והדבר יצדק בעובדי האלילים הממירים דתותיהם בדתות הנוצרים והמוחמדים, שעל כל פנים הם קרובים יותר לשכלול האנושות, מפני שההכרה באחדות השם יתברך תביא על כל פנים ברכה לעולם כולו כשיתמלא זמן חינוך האדם. בסדר? אז הוא בעצם אומר, מה?
איך אתה יותר קרובה?
הוא הרי קבע כבר קודם את המעגלים.
חוץ מהמחמדים וה...
לא, זה, מעבר לזה אני לא חושב שהוא קובע פה משהו. יש פה את המעגל הפנימי, זה יהדות, את הפריפריות הלגיטימיות, זה נצרות ואיסלאם, וכל מה שמסביב זה עבודות זרות למיניהם, שאני לא חושב שהוא... אולי גם ביניהם יש איזושהי היררכיה, אני לא יודע בדיוק. אני מניח שאלה שעושים קורבנות אדם נמצאים בטח יותר רחוק, ואלה שיש להם דת סימפטית יותר, אז הם נמצאים יותר קרוב, לא יודע. יש לו איזושהי היררכיה.
בעורות ישראל...
מה?
בעורות ישראל, אולי שיותר ג' הוא כותב מאוד מאוד דומה לעניין הזה, ומאוד מאוד מדגיש שם את העניין שלכל... הוא אומר את זה גם כאן, שלכל עם את התיקון שלו בעולם, את השליחות שלו שהוא תסתכל, אני לא עובד בזה יותר מדי, את המטרה שלו שהוא צריך לעשות אותה, ובתוך המקום הזה מגיע אחרי. כי קיבלת איזושהי שליחות, אתה חלק מ...
כן, למה שהוא כותב גם פה.
אני אומר, מצד החטא, ואני יכול קצת להבין יותר, או מתחדד יותר, למה החטא שלי כלפי הלאום. וגם אני עוזב דת, למה יש לי חטא כלפי הלאום. כי אתה חלק מאיזשהו לאום שיש לו מטרה מסוימת שמתומשת...
אבל אני לא מאמין שאני חלק מהלאום שיש לו את המטרה הזאת. אז מה זה שאני אעשה? בסדר. חטא בשוגג או באונס. לא משנה. בכל אופן, הטענה שלו שזה בעצם איזשהו דחויה. יש פה מחיר, זה משהו בעייתי, אבל יש לו הצדקה מצד התרומה האוניברסלית שלו. זאת נקודה מעניינת, אגב, האם צריך גם לעודד דבר כזה? האם למשל אני צריך ללכת למסע מיסיונרי באפריקה כדי לגרום להם להיות נוצרים? אין לי סיכוי להחזיר אותם להיות יהודים. אז אולי לגרום להם להיות נוצרים, שעה כל הנצרות נמצאת שם כבר באפריקה, די רחבה. אז אולי אני אעזור להם בעניין הזה. פה זה קצת...
זה לא חלק מהלאום שלהם.
מה?
זה לא חלק מהלאום שלהם, אז למה אני צריך שהם יקבלו על עצמן לאום חדש?
לא, כי העובדי אלילים הם יותר רחוק בפריפריה, זה מה שאומר פה, זה עדיין מעבר חיובי. הנטו הוא חיובי.
זה מעבר חיובי אם הוא קורא, הוא לא אומר שצריך לגרום לו לקרות.
בסדר, שואל, האם הוא מתכוון גם ש... צריך לעזור לו לקרות, או שהוא רק אומר, אם זה קרה, זה בסך הכל דבר חיובי, כי בסך הכל אם זה חיובי, אז למה לא לגרום לזה גם לקרות? יש פה, טוב, פה עוד נכנסת גם כמובן השאלה, לא יודע אם לקרוא לזה טכנית, לא חושב שזה טכנית, השאלה של האם להורות לבן אדם לעשות את החטא הקטן יותר, גם זה אני חושב שהזכרתי פעם, סיפור המפורסם על הגדה האורבנית כזאת, על היהודי שהגיע לרב בדרום אמריקה, איפה שהוא שמעתי שזה קרה פעם. שהגיע לרב הוא בראש חודש אלול ואומר לו תשמע אני נוהג לאכול כשר מראש חודש אלול עד יום כיפור השאלה אם להתחיל מאלף דה ראש חודש או מבית דה ראש חודש אז לכאורה תגיד לו שיתחיל באלף מה אכפת לך תרוויח עוד יום שהוא יאכל כשר למה לא התחושה שלי שאני לא הייתי עונה לשאלה כזאת אני הייתי אומר אתה צריך לאכול כל השנה כשר ואם אתה לא רוצה אתה עושה מה שאתה רגיל לא חושב שנכון לתת הוראה שממעטת, דיברנו על זה מתישהו, לתת תורה שממעטת חטאים, יש את רבי אילאי אמר רבי אילאי כן, אם הרואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילבש שחורים, ילך למקום רחוק ויעשה מה שליבו חפץ
הוא כתב על זה ביחס לאבי רביצקי לחיפוש הגופות בשפי
כן, במידה טובה כתבתי אז שמה רבי אילאי בעצם נותן איזשהו סוג של הוראה כזאת, הבן אדם עומד לחתור הוא אומר לו בוא אני אכוון אותך לאופציה מסוימת שלפחות פחות תזיק תלבש שחורים, תלך למקום רחוק לפחות חילול השם לא יוצא מזה בסדר? אז תעשה את זה בשקט אבל את זה נותן לו, הרב נותן לו הוראה לעשות את זה, לא שאם הוא עשה את זה ככה אז אני רושם עצמי בצד לא, אז הוא פחות יזיק, לא הוא בא לשאול ואני אמור להגיד לו תלך למקום רחוק, תלבש שחורים ותעשה מה שלבך חפץ
מה אתה אומר למי שנוסע בשבת ומבקש
מה?
מה אתה עונה לי מי
שנוסע
בשבת
ומבקש תחתנה? אני לא יכול לעזור. בכל אופן, גם זה מספק. יכול שאני כן יכול לעזור.
אם הוא שואל איפה
זוכרים
השרון.
כן. אוקיי, בכל אופן, אז פה באמת נכנסת שאלה, אפשר לקרוא לטכנית או מהותית, אני לא יודע, האם נותנים לבן אדם הוראה לעשות את החטא באופן שהוא יהיה מזיק פחות או חמור פחות או שמה תשמע אני לא נותן הוראות לעשות חטאים נכון שאם מישהו בוחר באופציה הזאת זה חטא פחות גרוע יש פה איזושהי תועלת מסוימת טוב בכל אופן אך אין הדבר מבורר כראוי מפני שסוף כל סוף אותן הדתות כמו שהן עוד אינן יכולות להביא את הצלחת האדם לתכליתה, שהרי אינן יכולות מצד עצמן, שימו לב, מצד עצמן הן לא יכולות, הן עצמן בסדר גמור, הן מביאים את האדם לתכליתו, אבל לא מצד עצמן, רק אם הן רואות את עצמן כפריפריה ליהדות, להגיע ליחידות המרכז והתקשרות כל העמים ברגשותיהם ובמוסרם, וכן בכוחותיהם הגשמיים והרוחניים, כערך אדם אחד בעל איברים רבים, ובבירור כמשפחה בעלת אנשים שונים, שכולם מתאמצים להשיג רק שלום המשפחה ואושרה. כן, אז פה הוא בעצם אומר, המטרה בסופו של דבר זה שיבטר פה איזשהו אורגן כללי, כל עם יש לו איזשהו תפקיד, כל האורגן כולו יש לו מטרה להתקדם ביחד לכבוד התכלית. בסופו של דבר אין מטרה שכולם יהיו יהודים. הם יישארו נוצרים, אלה יישארו מוסלמים, הם יוותרו על החלום המרכזיות שלהם, יש רק ישיבה מרכזית עולמית אחת, וילכו ככה כאיש אחד, כן, לקראת השמש העולה. זה פחות או יותר מה שצריך להיות. הם יכולים להישאר נוצרים או מוסלמים. פה לא לגמרי ברור לי גם כן, כי מה זאת אומרת אין הדבר מבורר כראוי? איזה דבר לא מבורר כראוי? מה שהוא אמר למעלה.
התהליך
הזה שהמרת דת מהמעגל היותר חיצוני למעגל יותר פנימי, אבל לא ליהדות, אלא למעגל שיותר קרוב אל היהדות, הוא תהליך חיובי.
אם ליום עושה את זה,
אז הוא אומר, ובכל זאת אין הדבר מבורר. אז השאלה היא, למה אין הדבר מבורר? למה אין הדבר מבורר? מה הטענה שלו בעצם? למה זה לא מבורר? למה זה לא ברור שזה באמת נכון? מה הבעיה? הוא שיפר לפחות את מצבו. למה זה לא מבורר? כי הדתות האלה לא יכולות מצד עצמן להביא לתכלית, נכון? זה החיסרון. אבל יש את היתרון שזה יותר טוב מאשר ה... פריפריה יותר רחוקה שממנה הוא יצא. הרי זה, מזה הוא התחיל. מה התחדש פה? ברור שכשלהגיע למעגל שבאמצע זה לא הפסגה, אבל זה יותר טוב מאשר המעגל החיצוני.
הוא שוקל פה שני דברים. מצד אחד אתה מתקדם מוסרית, מצד שני אתה בוגד בלום שלך. אז הוא לא יודע...
בדיוק. זאת אומרת, יש פה משהו שבעצם יש פה איזשהו צעד שהוא לא לגמרי ברור לו שהוא אפילו מאוזן. צריך להיות פה איזון בין שני דברים. אני אומר את זה כדי לחדד עוד יותר, שאפילו לעזוב דת של עובדי אלילים זה חטא בני הרב קוק, זה חטא כלפי הלאום שלך. ופה הוא אומר במפורש על עובדי אלילים, הוא לא מדבר על נוצרים, מדבר על עובדי אלילים שהופכים להיות נוצרים. ואז הוא אומר, אתה בוגד בלאום שלך, אתה שני, אתה יותר מתקרב לעבודת השם, זה מעגל יותר קרוב, אז יש פה משהו שאפשר להבין אותו ברמה כלשהי, זה חטא שניתן להבנה. אבל אין הדבר מבורר, אומר הרב קוק, זאת אומרת, לא בטוח שהצר שווה בנזק המלך. זאת אומרת, יכול להיות שעדיף שישאר עובד אלילים. יותר טוב מאשר להיות מונותאיסט. למה? כדי שלא יהיה בוגד בלאום שלו. זה אין הדבר מבורר. אם הוא היה מגיע לדת האמיתית ממש, אז הוודאי טוב. אז אין בעיה. הוא אומר, כיוון שאתה הגעת רק למעגל ביניים כזה, אז יש פה משהו שהוא לא, לא ברור אם הוא מאוזן.
אם הסיבה כנגד זה שאתה מפריע ליום שיצאת ממנו להוציא את הכוח על הפועל, את התגולה האישית שלו, אז גם אם עברת ליהדות בסוף אתה עדיין מופרט.
כן, אבל שם ברור שהמעבר התועלת שבו רבה על הנזק. יש נזק, אבל התועלת ודאי רבה על הנזק.
מצב שהנצרות ישר נצרות והיא רק מבינה שהיא פריפריאלית הוא מצב אידיאלי?
הוא מצב אידיאלי, אבל עדיין אתה לא ראש, אתה יד. השאלה אם אתה ממיר את דתך להיות ציפורן ולהיות יד. אם היית ממיר את דתך להיות ראש, אז אני מבין. היית ממיר את דתך להיות יד, זה ברור. במיוחד אם היד הזאת חושבת שהיא ראש. כמובן, אבל אפילו אולי אם היא כבר נמצאת במקום הנכון. לא יודע. שאלה, אני מניח שבסופו של דבר כשכבר העסק נמצא במקום הנכון, אז גם לא יהיו ציפורניים. אז כבר לא יהיו עובדי אלילים. כי עובדי אלילים אין להם מקום במפה האידיאלית. אז לכן זאת רק שאלה היפותטית בעצם.
כולם יהיו יהודים?
לא, זה בדיוק מה שהוא אומר, לא כולם יהיו יהודים. אבל זה יהיה כמו גוף של אדם, שיש לו איברים שונים, עם אורגניזם כזה, שהכל ממש חזונות אוניברסליים, כמו שמוצאים אצל רפורמים, אצל קונסרבטיבים, אצל כל מיני משכילים למיניהם, איזושהי יהדות אוניברסלית כזאת. זה ממש מה שכתוב פה. זאת הטענה כמובן לא יהדות אוניברסלית, אלא... תפיסה אוניברסלית, מה שאצלהם יש ואצלו אין, זה שהם אומרים שגם היהודים צריכים להיות כאלה. זה הוא לא אומר, אבל הוא כן אומר שנוצרים ומוסלמים הם חלק מאיזשהו חזון אוניברסלי, הם לא אמורים חזרה להיות, להיות אצלנו, זאת לא הערוגה המתאימה להם, זה משהו אחר. ואומנם הממיר דת שמוסרה מעובה בדת שמוסרה מועט, ועוד פעם שימו לב, לא דווקא יהדות מול נצרות, גם מנצרות לעבודת אלילים, הרי הוא הולך אחורנית ומקדיר את אור נפשו לבד מה שהוא מסלף אורחות מוסרו לגמרי בבוגדו באומתו אשר טיפחת הוא וגדלת הוא והוא ראוי להיקרא נבל ולא ינקה רע. ועוד פעם פה השאלה היא, אם הוא לא מאמין אז מה הוא אמור לעשות עם זה? פה זה כבר אמירה מאוד ברורה שהוא הוא מגנה את המעשה, זה לא רק אמירה שהוא מזיק.
הוא שומר את המסגרת, שומרת על המוסר הכלי, זה החטא שלו. זה לא מדובר בעצם.
כן, אבל אם יש איש שהוא נורא מוסרי, אבל הוא הולך ל...
גם אם אתה לא מאמין, הוא רוצה את המסגרת.
כן, אני מבין, זה מה שאמרנו קודם. אבל טוב, עוד פעם, אני לא מבין איך בודיסט אמור ללכת לכנסייה רק בשביל לשמור שבריטניה תמשיך ללכת לכנסייה. שלחו כולם להיות בודיסטים וזהו. לא, לא יודע, זה באמת כבר יכול להיות שזו תקופה אחרת ואני לא חושב שאפשר, קשה להיכנס ככה לנעליים של אנשים שחיו לפני 100 שנה. היו שם כנראה דברים שהיו מין דבר מאוד מובן, אבל
ברור שהרב קוק מאוד מעריך את האומות,
כן,
ואת היסיבות שלהם,
כן, ואת התרומה שלהם, אגב, המובן הלאומי, וזאת שאלה שעוד אני אעיר עליה גם בהמשך, פה רואים בהיבטים מאוד מעניינים בתפיסה הלאומית של הרב קוק. כי הרבה פעמים לא מבחינים בין האידאל הלאומי לאידאל הדתי אצל הרב קוק, איכשהו נראה שהאידאל הלאומי הוא בעצם ערך בפני עצמו, הוא לא מכשיר למשהו, הוא ערך. אבל כאן נדמה לי שגם בהמשך זה, אני חושב שזה עוד יותר חזק, זה לא נכון. אז בסופו של דבר הרב קוק רואה בלאומיות כן, כן מכשיר. לפחות אני אומר מפה, לא עשיתי מחקרים מקיפים בכתביו, רחוק מזה. אבל ממה שכתוב פה נראה שהלאומיות היא מכשיר.
ערך לפי חלקה.
אה?
ערך לפי חלקה.
כן, אבל אני אומר, המחויבות שלך ללאום היא בעצם רק, הלאום הוא המתווך בינך לבין כלל האנושות. אבל אם אתה תקיים את חובתו, אם כל אחד יקיים את חובתו למשפחתו, והמשפחה ללאום, והלאום לאנושות כולה, אז ייווצר אותו אורגן שעליו הוא מדבר. כי אתה לא, אין דרך לקשור אוסף של בודדים להפוך אותם לאורגן אחד שלם של כל האנושות כולה. זה חייב לעבור בתיווך של המושג עם או לאום. ולכן בעצם הלאום הוא האמצעי להפוך את אוסף האנשים שמסתובבים פה על הכדור הזה לאיזשהו אורגניזם אחד. אז בסופו של דבר זה אמצעי. ולכן גם התרומה ללאום היא תרומה לאמצעי. זה תפקידה לדאוג לדבק הזה שמחבר את האנושות. תורת ישראל יוצאת מכלל זה, מכלל זה הכוונה מכלל התמונות האלה שהוא תיאר עד עכשיו ביחס לשאר הדתות, מפני ששאיפתה היא רק להגיע אל עוצם התכלית של שלמות כל האנושות. עוד פעם אנחנו רואים. זאת אומרת, הדתות האחרות תפקידן, הן לא תפקידן, מה הן עושות? הן תפקידן לטפח את ההוגה שלהן. זה בסדר גמור. כל עוד הן לא רואות את עצמן כמרכז. בסדר? אבל עדיין זאת רק ההוגה. בסדר? והטענה שהיהדות בעצם אמורה לדאוג לכלל האנושות. קצת הפוך מהתודעה הדתית ממני הרווחת בעולם היום. אני חושב שנוצרים רואים את עצמם יותר מתקני עולם מאשר יהודים, בדרך כלל. טוב, בכל אופן, והיא מוכנה לזה בכל מכשיריה, בין מכשיריה המוסריים, בין המעשיים, בין ההיסטוריים. זאת אומרת, יש פה... עברנו הכשרה מתאימה לתפקיד הזה. אני חוזר עכשיו לספר. נמצאים בעמוד.
שאנחנו לא מסוגלים לקרוא את הטקסט הזה בעיניים של הקורא ושל הכותב בני הזמן ההוא, כי אנחנו, לא יודע אם משתמש במילה הושחתנו, אבל אנחנו לחלוטין נמצאים בתוך תרבות שמקדשת את הפרט. כלומר, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך הסצנה, שהאדם הוא מרוכז בעצמו, ופה התפיסה שעומדת פה בבסיס של האדם אין זכות כמעט לעשות משהו שיחליש את קבוצת הייחוס שלו שבתוכה הוא נמצא. קבוצת הייחוס היא המכפיל כוח, והוא חייב להגדיר אותה ולהעצים אותה ולתת לה קיום. כאילו כל העולם מתפרר אם חס וחלילה הקבוצות האלה שבמקרה קרויות כאן לאומים התפרקו.
טוב,
אנחנו היום בעצם בתוך אקספרימנט גדול, שמי יודע, אנחנו באמצע הדרך.
כן, אקספרימנט לא כל כך מצליח, לא שלא מצליח כי הוא מביא לדברים רעים, הוא לא מצליח להתקיים בכלל. זאת אומרת, להעמיד האינדיבידואל במרכז זה רעיון שחי בערבות ארצות הברית וישראל ואירופה, וגם שם הוא לא ממש מצליח. הלאומיות חוזרת תמיד בדלת האחורית מפה ומשם, וכל קשה מאוד כנראה להתגבר על האינסטינקט הלאומי שיש לאנשים, למרות שיש הרבה שרוצים לעשות את זה. אז אם אתה אומר בשביל לבצע את האקספרימנט, קודם כל צריך להצליח להעמיד את הפרט במרכז, ואז נראה מה זה יעשה. בינתיים אפילו את זה עוד לא מצליחים לעשות, אני חושב, כשמסתכלים על האנושות בכלל. על כן, אנחנו עכשיו בעמוד מן, כן? אני חוזר לספר. על כן, אף שאין ראוי לקבל גרים בנקל, וקשים הם לישראל כספחת, שמכל מקום, תוכנית הטבע הלאומי, שהוא יסוד חיים לתורה וקיומה ואהבתה, חסרה מהם בהכרח. עוד פעם, זו נקודה מאוד גם כן מעניינת. תוכנית הטבע הלאומי היא איזשהו משהו הכרחי. גם כן, תפיסה רומנטית של הלאומיות. ואני מניח שהכוונה גם ממש למשהו סגולי, גנטי, לא רק למשהו תרבותי מרכש, כן? השפעות היסטוריות ותרבותיות. מכל מקום, מי שמכיר ערך הצדק הזה ונפשו יודעת צרת נפש מן האנושי, על ידי התפרדו לגויים שונאים זה לזה, ועם זה נפשו שואפת לאמת בלתי מעורבת בדמיוני שו, ברגשותיו המוסריים, לא נוכל לחשב לו אבון בשוכחו עמו ובית אביו, ובא לחסות בצל כנפי השם אלוקי ישראל.
איזה עמוד זה?
מם. שהרי סוף כל סוף, על ידי הוספת כוח עוז בעבודת ישראל, תשתחרר גם על ידו התכלית המאושרת הכללית. והוא גורם בסוף כל סוף טובה רבה לעמו שממנו יצא. אם הוא יגיע להיות יהודי, אז הוא גורם טובה גם לעם שבו הוא כביכול בגד. ולא עוד, רואים כמה הוא משתדל להראות שבכל זאת, למרות התיאוריה המאוד מחודשת שהוא פיתח פה, עדיין אפשר להישאר עם האינטואיציות הבסיסיות האלה שגוי שהופך להיות יהודי הוא לא פושע. הוא בונה פה אפיציקלים ודיפרנטים, ככה מוסיף לתיאוריה שלו עוד ועוד נדבכים, זה כבר מתחיל להראות טיפה ספקולטיבי, זה וורד כזה, אבל זה בדיוק מבטא את אותו מתח שדיברתי עליו קודם, ואני עוד אחזור אליו, אני מקבל מה. אז הוא אומר, לא, זה יעזור גם לעם שממנו הוא יצא. למה? ולעוד אלא שהאומה שתזכה להישאר בתור עם במועד תיקון שלום האנושיות, הלא תשאב ממקור ישראל יסודות מוסריים ואורחות דעת ויראת השם, ואז על פי כוחות הנוספים מגירי הצדק שנספחו על בית יעקב יוכלו יותר לרדת לסוף רגשי נפשותם של אותן העמים. כי הנגרים האלה הם אלה שיעזרו לעם ישראל להשפיע על העמים שמהם הם באו. אז הכל מסתדר נהדר, יש פה תמונה הרמונית להפליא. אשרי המאמין. ולדעת איך לעוזרם בהרחבה המוסרית של דעת ויראת השם. ואף על פי שאפשר שצאצאי הגרים, הרי זה לא יקרה כשהם עוד בחיים, זה יכול לקרות גם מאות ואלפי שנים אחרי זה, שצאצאי הגרים לא ידעו בעצמם מקור מוצאם, שהתבטלו בתור בני ישראל והתבוללו בהם, מכל מקום מחוק הירושה הוא שהנטיות הנפשיות לא תימחק, ויד הכישרון יעמוד להיות נחית לאום כדדינה בהליכות הגויים שממנו חוצבו. כן? זאת אומרת, אפילו צאצאיהם יישאר בהם, תישאר בהם התובנה או האינטואיציה הזאת איך מטפלים בבלגים או בקנייתים, לא משנה. אם מישהו יתגייר, צאצאיו וצאצאי צאצאיו אחרי אלף שנה, עדיין יישאר בו כנראה איזושהי יכולת לרדת לסוד. אתם רואים, הוא מנסה נורא שהכל יסתדר, אבל הוא בעצמו מרגיש שיש פה משהו קצת מלאכותי לדעתי. טוב, אומנם איש מישראל, עכשיו הצד ההפוך, כי אמיר כבודו הוא שאול יחטא, זה חטא עד שאול, זה ודאי, על זה אין שום מליץ יושר, ואין ארוך לגועל הנבלה הזאת והרעות הרבות המוכרחות להיות כרוכות בעקבו. וכערך הנבלה נבין כי לא ינקה מיד אלוקי המשפט לשלם לו כרעתו, כי הוא בוגד בעמו ונותן יד לשוסיו ודורשי רעתו שרבו מאוד בין גויי הארץ. וכיוון שהוא מוסיף כוח אחד הראוי לעבוד עבודת עמו בעבודת העמים האחרים, גם מידו יוקח מקל חובלים להעדיב עמו וצור מחצבתו. זאת אומרת, הוא עצמו יגרום לנזק לעמו, והוא עוקר מעלת נפשו מהמעלה העליונה של תורת אמת, העסוקה בשכלול כל האנושיות כולה, ושעל כן היא כולה דברי אלוקים חיים וקיימת לעד לעולמי עולמים. אל בורות נשברים, אשר רק לעתים רחוקות יש תקווה שישובו אל מקור האמת והצדק. טוב, אם הייתי ממשיך את התיאוריה הקודמת שלו, יכולתי להסביר גם את זה באותה צורה, כמובן. נכון? הוא הולך לקנייתים, עכשיו יהודי ממיר את דתו ונהיה, לא יודע מה, קנייתי. בסדר? זה נהדר, כיוון שלעתיד לבוא, הוא יוכל לחבר ביניהם לבין היהודים, הוא ישפיע עליהם, יש בו הרי משהו יהודי עדיין, כי הגנטיקה עובדת, הגנטיקה הרוחנית או הגנטיקה, לא יודע איזה. אבל הכל נהדר, אז מה הבעיה? גם פה יש צד חיובי. לא, פה אין שום צד חיובי. יש פה משהו שנראה נורא מגמתי ומלאכותי, אני לא יודע, זאת התחושה שלי. אני, וזה ברור לי שגם הוא מרגיש את זה. זה, 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 אני, טוב, נחזור לזה עוד מעט. גם המוסריות הצרופה בתוך מפלשי אבי הדמיון, שנמצאת בדתות אחרות, אם שימתן את פרי למי שנולד באותן דתות, הוא ממשיך עכשיו, מפני שמטבע נפשו הוא קרוב לאותן המושגים, אבל איש ישראל שנולד בכישרון לחיות על פי מושגי מוסר וידיעת אלוקות טהורים ומזוקקים מלאי אמת וטהרה, לא תדבק נפשו לעולם באותה המוסריות, ואפילו את ערך המוסר הפרטי לא ישיג באותה המידה שמשיגה בעל הדת ההיא מטבעו בתולדתו. זאת אומרת, יהודי שהולך להיות נוצרי, אפילו את ההיבט המוסרי שבנצרות הוא לא יקבל, כי הוא צריך לקבל את זה ממקור יהודי ולא ממקור נוצרי. זאת אומרת, במילים אחרות, כשהוא הולך להיות נוצרי, אין שום צד חיובי בצד הזה. כל התיאוריות הקודמות בעצם מובילות לכיוון שגם פה אפשר לראות צדדים חיוביים. כן. והוא תורך לשלול את זה אחד אחרי השני, כדי לראות אין צד כזה, אין בו שום צד חיובי. מה שלא לגמרי עקבי עם התיאוריות הקודמות שלו, לא אני יודעתי. אבל זה מה שהוא אומר כאן. על כן אין די בער כמה עמולה ליבתו. כן, משחק על פסוק ביחזקאל. וכמה רע ומר הוא עזבו את השם אלוקיו. כמה רע הדבר הזה. ומפני הסיבה הזאת ועוד כמה סיבות עיקריות, הייתה עצת השם אלוקי ישראל שיהיה אופן השרשת תורת ישראל בעולם באופן נשגב ונעלה לאין ארוך מכל דת. עוד פעם הוא חוזר לנקודה הזאת. אז למה אצלנו היו ניסים גלויים בפני ציבור שלם, הרעה גוי, כן, הרעה גוי אלוקים כמו שאתה ראית, למתגלה מתוך האש וכו'. זאת אומרת, יש פה משהו שתפקידו לדאוג לזה שלא יקרה התהליך הזה. זאת אומרת, שמישהו יהודי לא ירגיש שיש איזושהי דת אחרת שהיא יותר אמיתית מהדת שלו. כי זה באמת משהו שהוא לא, אין לו כפרה. משהו שאין בו שום צד חיובי. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו דואג לזה. אבל עוד פעם, שימו לב מה ההנחה. ההנחה היא שאמת יש גם בנצרות וגם באסלאם, גם שם יש התגלויות אלוקיות. רק שם זה לא נעשה בפומבי, באיזשהו אופן מוחץ. למה? כי שם לא מפריע לקדוש ברוך הוא אם מישהו יעזוב את הנצרות ויגיע להיות יהודי. אז מקסימום הוא יחשב שזה פחות נכון מהיהדות, הוא יעבור להיות יהודי. לא נורא. אז לכן שם הקדוש ברוך הוא לא טורח לעגן את האמיתות של הדת ההיא. אבל אצל ביהדות היה טורח מאוד גדול עם כל הניסיון במתן תורה והפומביות וכו', כדי שלא יקרה העניין הזה. כן? הייתה הצעת השם אלוקי ישראל שהיא אופן השרשת תורת ישראל בעולם, באופן נשגב ונעלה לאין ארוך מכל דת, באותות ומופתים גדולים ועצומים, ובסידור מוטבע לאומי כביר כוח לב, כוונה גם דרך התבנית הפנימית שיש בכל יהודי, גם זה חלק מהמנגנון שאמור לוודא את זה שלא תהיה נטישה כזאת, למען יהיה אור האמת עומד לעולם. ויתרון הכלליות, עכשיו הוא עובר, זה המשך של מה שהוא אמר קודם, עכשיו הוא עובר, זה הקטע השלישי בעצם של הפרק, מתחיל כאן, ויתרון הכללי שלכל אדם מישראל, זה המשך של קודם, אבל זה בעצם, זה הקטע המסיים, לכל אדם מישראל יש שני תפקידים, אם ככה. יש לו את התפקיד של לבנות את האורגן האוניברסלי, ויש לו את התפקיד, החובה הלאומית, שיש לכל אחד, לפי הלאום שלו. זה מה שהוא אומר, ויתרון הכלליות שיש בתורת ישראל מצד חוק האמת הגלוי שבה, יהיה בולט נוסף על הלאומיות. כן? יש את יתרון הכלליות, תפקידך כאורגן, כלב של האורגן הכללי. חוץ מזה, גם יש לך את התפקיד הלאומי הרגיל, זה בעצם כפל פנים או כפל תפקידים. כדי שתבוא לתכונתה ותעודתה בקץ הימים.
משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שני
עשרה. אולי. כמו שאמר הכתוב, אולם חי אני וימלא כבוד השם את כל הארץ. אז יש פה בעצם איזשהו סוג של מטרה כפולה, הוא בעצם אומר לאנשים, אתם, יש לכם תפקיד כלפי פנים וכלפי חוץ. יש כאלה שמתחברים עם הכלפי פנים, יש כאלה שמתחברים עם הכלפי חוץ, וזה בסדר גמור, זה שני התפקידים. אבל שניהם עושים אותו דבר. מבחינת הפרקטיקה, שניהם דורשים את אותה פרקטיקה. אני צריך לקיים תורה ומצוות. זה עושה שני דברים, זה גם מלכד את את האנושיות כולה, וזה גם ממלא את חובתנו ביחס ללאום שלנו, גם אם אתה לא רואה את האנושיות מול עיניך. בעצם מה שהוא אומר, גם לחרדיות יש מקום בפסיפס הזה, במילים אחרות. גם הראייה של ישראל כמשהו שדווקא אמור להיות מובדל, שאין לו תפקיד כלפי כל העולם, אלא תפקיד לאומי משלו, ושכל העולם יישרף. גם לדבר הזה יש איזשהו מקום בפסיפס הזה. בסך הכל גם הם יגיעו לתוצאה המתבקשת, כי הפרקטיקה היא אותה פרקטיקה. יש פה גם יותר מזה, יש פה איזה מין תפיסה קפיטליסטית כזאת, כן, שאומרת שאם אתה תדאג לעצמך בצורה הכי טובה, זה גם יהיה המבנה הכי נכון במובן החברתי, כלכלי, הכללי יותר. ובעצם מה שהוא אומר זה, אתה רוצה לדאוג לעם שלך, ללאום שלך, 100%. תעשה את זה, תעשה את מה שהמחויבות הלאומית שלך אומרת, בסופו של דבר זה יצא גם נכון במובן האוניברסלי. אם כל אחד ידאג לעצמו, זה הרבה יותר טוב מאשר אם כל אחד יהיה אוניברסלי, וכל אחד בעצם ידאג לכל היקום. זה הרבה פעמים גם, אני חושב, הטעות של האוניברסליסטים היא שהם חושבים שאם אתה אוניברסליסט, אתה גם צריך לפעול כאוניברסליסט. ואני לא בטוח שזה צודקים, אני למעשה די בטוח שהם לא צודקים. אז אם כל בן אדם ידאג לכל אנשי העולם, לא במעגלים, אלא במידה שווה, לא יעדיף את המשפחה שלו על אחרים, או את העם שלו על אחרים, לדעתי העולם רק יסבול מזה. זאת אומרת, הערכים האוניברסליים עצמם דורשים איזושהי מידה של פרטיקולריות, זה הקפיטליזם הרוחני הזה. אתה תדאג לעצמך כמה שאתה יכול. כל אחד שידאג לעצמו, אם כל הורי ידאג לילדים שלו, זה יהיה הרבה יותר טוב, מאשר אם כל הורי ידאג לכל ילדי העולם.
אז אם ככה אני יורד את המימד של מהנצרות והאסלאם, את המימד של האוניברסליות, של לנסות לכבוש את כל העולם שהוא מוסלמים או המיסיון, אז מה אכפת שהם מאמינים שהם המרכז? שהם המרכז. מה אכפת האמונה שלהם? ברגע שהם מתנהגים בעצמם כאורגן.
לא ייווצר האורגן הזה. אם הם לא חושבים שאנחנו במרכז והם צריכים לנו פה.
מה אכפת אם הם מכירים בי או לא מכירים בי? הם יכולים לפעול.
יש פה בכל זאת אלמנט מודע. יש פה איזשהו אלמנט שהמודעות גם, זה לא משהו דטרמיניסטי לחלוטין. אם הם לא מודעים לזה שהם איזושהי פריפריה שלי, אז הם כנראה, עוד פעם, אני זה נחושים, אבל כנראה שהם לא יבצר האורגן האוניברסלי. אוקיי, עכשיו הוא ממשיך, וכשתשכיל בדבר, תמצא שעיקר יסוד גדולת הניסים וגילוי שכינה, היה דרוש רק להגיע אל תורתנו הקדושה, אל רוממות תכליתה בשביל האנושיות. שתהיה ראויה לכבוד ההסכמה הכללית. זאת אומרת, אז למה צריך בעצם מופתים? לא בשביל התפקיד הלאומי. כי בשביל התפקיד הלאומי אנחנו לא שונים מהנוצרים ומהמוסלמים. כל אחד צריך לעשות את מה שהלאום שלו אומר. למה צריך את הניסים והמופתים שמייחדים רק את היהדות? זה בשביל התפקיד האוניברסלי. אבל מצידנו אנו, עוד פעם, כפל התפקידים. בשביל האנושיות זה השורה שלמעלה, אבל מצידנו אנו, הכוונה כדי למלא את חובתנו הלאומית, מצד חובתנו המוסרית על פי תביעת היושר והצדק, די לנו בחובתנו הלאומית, כיוון שאנו מוצאים עמנו מאוגד על ידי תורתנו הקדושה, והיא בית חייהם, גם בלא נסיעת דעה למרחוק, גם בלי שאנחנו מפיצים את זה לכל העולם, חובתנו גדולה להשתוות כולנו בכל הליכות החיים שבעיקרי תורתנו וסעיפיה, כדי לרומם את הגוי כולו, להגדיל כוחו ולהאדירו.
בדיוק ההפך מריאל, המטרה של מעמד הר סיני לא הייתה להוכיח לעם ישראל, אלא להוכיח לעולם.
לא, להוכיח לעם ישראל.
הוא אומר שהמטרה עם עם ישראל לא צריך את זה.
לא, צריך את זה. עם ישראל צריך את זה, כי רק אז הוא יכול לקיים את תפקידו הכלל עולמי. אבל זה הניסים הם לעם ישראל, לא לעולם. הניסים הם כדי שאני אהיה בטוח שזאת האמת ואני לא אעזוב. זה מה שהוא אומר פה. על כן לבד מה שאמיתתנו גלויה לכל בעלי עיניים, לבד מה שהאמת ההיסטורית חזקה מכל מקסם כזב של כל מתפקר ומסתפק באמיתת תורתנו הקדושה וקבלתה, חוץ מכל זה אין לנו יראים מכל רוח סואב השר של המוני דעות קוסביות, כי כלום יוכלו להכחיש מציאות לאומיותנו גם ביותנו בארצות אויבינו, ונבואו להכחיש גם את זאת, כבר הכין אלוקי ישראל רפואה למכה, ביד חזקה ובחימה שפוכה הם לא חליכם, זאת אומרת לא ייתנו לנו לעזוב. אז יש פה מנגנונים שלמים שדואגים לזה שאנחנו לא נוכל לעזוב את המחויבות הלאומית שלנו. שנאת העמים ורדיפתם תזכיר השוכחים שעיננו עם לבדת גוי איתם בכל תנאיו. ומאחר שיסוד אגודתנו תלוי לאין כל, כל אחד מבין שהיסוד הלאומי שלנו זה התורה, בייחוד בגלותנו, כן? באגודת תורתנו הקדושה, על כן מיד תבוא חובת היושר למלא אחרי כל חובות התורה בפועל. זאת אומרת, הלאומיות תביא את הקיום של התורה. עוד פעם, לא זוכרים מה שדיברנו קודם, הלאומיות היא מכשיר. פה הוא אומר את זה במפורש. עכשיו הוא גם ממשיך. וכיוון שיתרגל בתורה וקיומה ובכל דרכי החיים המיוחדים שלנו, אז מיד יפקח עיניו וירגיש את האמת הבולטת, ויהיה לבבו נוטה לעבודת השם מאהבה באמונה שלמה ואהבת אמת, ואין צריך לומר בעת ישוב השם שבות עמו, שאז תהיה האמת מצד עצמה מגן היותר גדול, עד שאפילו הסיוע של הלאומיות לא יהיה צריך. פה זה הביטוי הכי חזק לעניין הזה, שהלאומיות זה סולם שמטפסים עליו ואחרי זה שאל לברוק אותו. בדיוק, זאת אומרת יש פה משהו שהוא מכשיר שאי אפשר בלעדיו, אבל לא צריך להפוך אותו לערך בעצם. זה איזשהו מכשיר שבלעדיו האורגן האוניברסלי לא יכול להתאגד. אבל אחרי שהוא כבר מאוגד וכבר כולם מבינים את האמת, אז עכשיו תעשה את האמת בגלל שהיא אמת. אז עכשיו כבר גם הלאום היהודי לא צריך אותו. שום לאום לא צריך. כי עכשיו כבר כל העולם כולו הוא איזשהו לאום אחד גדול של אינדיבידואלים. אולי כך גם אפשר לראות את הנטייה לאינדיבידואליות שיש היום. אולי זה תחילת השלב הסופי. טוב, בסופו של דבר, אז באמת עולה פה איזושהי תמונה שלדתות האלה יש איזשהו תפקיד, אבל לא רק תפקיד במובן שהרמב״ם אמר במורה נבוכים, זה מה שדיברתי בפעם הקודמת, אלא יש פה משהו שהוא כנראה גם אמיתי, לא רק שזה הרע במיעוטו, אלא להפך, יש פה משהו אמיתי, ומי שעוזב את זה זאת בעיה. לפעמים בעיה שאפשר להצדיק אותה על ידי תועלת אחרת, אבל זאת בעיה. זאת מסקנה הרבה יותר מרחיקת לכת. עכשיו, בקשר זה מחזיר אותנו למצוות בתלות לעתיד לבוא, כל החלק הראשון של הפרק שאומר שבעצם בסופו של דבר כל הייחוד שלנו כנראה גם ייעלם בסופו של דבר, כי גם הייחוד הזה הוא רק איזשהו אמצעי עד שכל העסק יהפוך להיות אורגן אחד. טוב, עכשיו
אז מה יעשו לעתיד לבוא באותה מציאות?
מה? אז זה המחלוקת אם מצוות בתלות לעתיד לבוא או לא. אומר שאלה שאומרים שמצוות לא בתלות לעתיד לבוא, אז כולם יעשו את המצוות, אבל כי הם יבינו שכך צריך, כנראה הם כל הגויים יעשו אותם, או לפחות לא יודע, או שיש איזו קבוצה שצריך שהיא תעשה אותם, אני לא יודע.
ושיתאגז.
כן, כנראה. אני עוד פעם, מה אתה שואל אותי? כי אני לא... אני מנסה להבין מה שהוא כותב, אבל אני ממש לא מזדהה עם הדברים האלה. ואמרתי את זה. טוב, בכל אופן, יש פה נקודה שאני בכל זאת לא... אי אפשר להימלט ממנה, זאת הנקודה שהערתי עליה לאורך הקריאה. יש פה איזשהו הרפול שמצביע על מתח שמלווה אותו כשהוא כותב. ככה אני חושב, הוא כל הזמן זז בין שני כתבים. אם היית נותן לו ככה לעזוב את כל הכבוד, לא לעשות חשבון לאף אחד, לכתוב מה שבאמת עולה על ליבו, נדמה לי שמה שהיה יוצא פה זה משהו עוד יותר מרחיק לכם. אז מה שהיה יוצא פה למעשה זה שהכל בסדר, כולם בסדר, הגוי הפולני שישאר נוצרי, שלך לכנסייה שלו, שיעשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, והמוסלם יכנן, והכל בסדר, ואנחנו כולנו...
וזה הוא אומר גם.
הבנתי? לא, אבל הוא אומר שכן ראוי שיתגייר וכו', זה כן דבר בעל ערך, אבל אני חושב שיש פה משהו עוד יותר חזק, אני אולי נוצח את זה בצורה אחרת. תראו, האמת שחושבים קצת, עכשיו נעזוב רגע את הרב קוק. אני יוצא לי לדבר עם כל מיני אנשים או בחורים צעירים בדרך כלל, שמתלבטים באמת בבעיה הזאת, וגם אני מתלבט בבעיה הזאת. זאת אומרת, התחושה הזאת שאומרת שבעצם הנצרות זה איזשהו אוסף של טעויות, חלקן טיפשיות אפילו, אבל ודאי מזיקות, היא תפיסה קצת בעייתית, אפילו ביחס במובן התיאולוגי. היא תפיסה בעייתית במובן התיאולוגי, כי מה הקדוש ברוך הוא מצפה? מהגוי שנולד שם באיזה כפר בפולין, מי ינקותו התחנך שם בכנסייה עם ההורים שלו, שזה רצון האלוקים ממנו, זה מה שהוא צריך לעשות, אלה המצוות, וכמה שהוא יותר צדיק, ככה הוא צריך יותר לעשות את מה שהוא אמר, אולי אפילו לסנוע את היהודים, לא משנה, זה חלק ממה שהוא קיבל. עכשיו מה, הוא אמור להגיע לשמיים, ושם הקדוש ברוך הוא יגיד לו, ידידי, שמאלה. זאת אומרת, מה אתה רוצה? אני עשיתי כל מה שאני יכול. זה מה שהבנתי. אני לא פילוסוף גדול. אולי גם אם הוא כן פילוסוף גדול, גם פילוסופים הגדולים לא כולם מיד מניעים את דתם ליהדות, כמו שרואים.
טענת תינוק שנשבע, טענה.
מה? כן, אבל כל העולם בעצם הוא תינוק שנשבע. זאת הרבה יותר חזק. אתה באמת חושב למשל שהאפיפיור הוא לא תינוק שנשבע. האפיפיור, הוא כן אפשר להאשים אותו? אני לא יודע, לא מכיר אותו. אני משוכנע שהוא משוכנע שזאת האמת לעמיתה. זה ברור לגמרי. אני לא יודע, לי זה ברור לגמרי. אז מה, הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. בעצם כל החבר'ה האלה, רוב מוחלט של העולם, להגיע למעלה ויצלב באישה של גיהינום, על מה? על זה שהוא ניסה לעשות את מה שחינכו אותו, את עבודת האלוקים, את המחויבות הלאומית שהרב קוק דורש ממנו לעשות אפילו אם הוא לא מאמין בה, שלא לדבר על מי שכן מאמין בה, כן? וזה מה שיקרה לו בסוף, נשמע לא סביר. עכשיו מצד שני התורה אומרת לנו צריך להרוג את עובדי עבודה זרה. יש פה משהו שהוא בעייתי, ואני חושב שהצעד הבא שמתבקש, ומזה הרב קוק נורא נורא נזהר אני חושב עם האמירות המשתמעות האלה לשתי פנים, הצעד הבא הוא בעצם לומר שגם הנרטיב הזה שאנחנו במרכז גם הוא חלק מהנרטיב שלנו, גם הוא חלק מהנרטיב שלנו. גם הנוצרים חושבים על אותו דבר. היה יכול להיות נוצרי שיכתוב בדיוק את אותו פרק ויגיד דווקא היהודים הם בסדר, הם שיקיימו את שלנו, רק שלא יחשבו שהם מרכז. נכון שהתפתחה אצלם איזושהי תפיסה שהם מרכז, כי אי אפשר ללכת אחרי דגל של להיות סוג ב', כמו שם בדיוק אותו דבר הוא יגיד עלינו, נכון? אז הנרטיב הזה של אנחנו במרכז קיים בכל מקום, והם כולם כותבים את אותם ספרים או יכולים לכתוב את אותם ספרים. יש פה משהו שאם לוקחים אותו עכשיו צעד אחד הלאה, אתם יכולים עכשיו לתרגם את הספר הזה לאנגלית, זה יכול לצאת מהוותיקן, אין שום הבדל. כי בסך הכל מה אומרים? אתם מחנכים את עצמכם על נרטיב כזה שאתם במרכז, בסדר גמור, זה תפקידכם, בלי זה לא תצליחו לקדם באמת את מה שאתם צריכים לקדם. אבל בסופו של דבר כשיגיע המצב אתם תשבו לכם בערוגה שלכם ואנחנו נהיה במרכז. והאמת שאולי בסופו של דבר זה גם נכון, זה השלב הבא, אולי באמת יש פה בעצם אוסף של דרכים שאף אחת מהן לא יותר אמיתית מהדרך השנייה למעשה. אלא מה? אין ברירה, כי אי אפשר ללכת בדרך כלשהי ולהילחם עליה ולהיות מסור לה ולהקריב בשבילה אם אתה לא באמת מאמין שזאת האמת המוחלטת ואין בלתה וכל האחרים טועים. לכן הנטיות האלה של, של הדתות תמיד זה כמובן לשלול את האחר, אולי אפילו להניש אותו, כי אי אפשר בלי זה. אם אתה הרבה פעמים בעלי תשובה גם יצא לי לדבר עם כמה אנשים, הם נורא מוטרדים מהמחלוקות האלה שיש בין זרמים שונים בתוך היהדות הדתית, בין רבנים או מין משהו כזה. אמרתי להם, תראו, בני אדם שלא באמת מאמינים במשהו לא יריבו על שום דבר. זאת אומרת, זה דבר ברור. בנה שבאמת מאמין, הוא באמת מאמין שהוא צודק, מה אתה רוצה ממנו? הוא באמת חושב שהשני טועה ומזיק, מה אתה רוצה שהוא יעשה? שהוא לא יגיד את דעתו. אותו דבר מה שעכשיו קורה עם הרב עובדיה כן והרב אלישיב לגבי הגיור הזה של בצהל, כן? אז כולם נורא מתקוממים, איזה חילול השם ופוליטיקה. למה הוא חילול השם בפוליטיקה? לא מבין. זה חושב ככה והוא חושב ככה, הם מביאים את דעתם, זאת מחלוקת הלכתית לשם שמיים, אני לא רואה שום בעיה עם המחלוקת הזאת. יש כל מיני דרכים, אולי מפוקפחות קצת איך היא מתנהלת, וכל מיני משמשים ומשמשי משמשים. אבל מה, אנשים עצמם שמביאים דעה, מה הבעיה? יש פה שתי דעות הלכתיות. נכון שזו סוגיה קשה, היא נוגעת בגורלות של בני אדם, אבל זה אנשים שבאמת מאמינים שהם צודקים, והצד השני טועה. הוא באמת חושב לך, ואני משוכנע ששני הצדדים באמת חושבים כך.
נראה לי שהטענה פשוט זה שזה מקדם כוח, ולא
אבל למה נניח? למה רק שהוא כותב שהרב עובדיה טועה בלכות בורר בשבת, אתה לא אומר שזה מפגן כוח? יש פה מחלוקת הלכתית.
על זה הוא לא מוציא את האנשים לרחוב.
למה? הוא מוציא גם על זה את האנשים לרחוב. מחילים את הרב עובדיה לא על גיורים. הרב עובדיה לא נכנס לבתי המדרש לא בגלל הגיור.
הוא בגלל שהוא הרב עובדיה, הוא לא אשכנזי.
בסדר, לא, אוקיי.
זה ברור שזה עניין של כוח.
לא, אני לא מסכים. לא מסכים בכלל. יש פה ברור עניין כוחני, אבל העניין הכוחני משרת את העניין המהותי. מה זאת אומרת? כל מפלגה פועלת על כוח. בשביל מה מקימים מפלגה? בשביל לצבור כוח, לא? אבל הכוח תפקידו לקדם את הרעיון, את מה שאתה מאמין בו. מה, אתם באמת חושבים שהרב אלישיב לא מאמין במה שהוא אומר? אני שואל, סתם, זאת הערכה?
אני לא יודע.
אין לי ספק שהוא מאמין בזה.
לא מדברים מהרב אלישיב, אנחנו קוראים כל מיני דברים שיוצאים מכל מיני...
לא, לא חשוב. אני לא מדבר עכשיו על העמדות, על המשמשי המשמשים. אני מדבר עכשיו על העמדות. העמדות הבסיסיות, אין לי ספק שכל צד באמת מאמין במה שהוא אומר. אז מה הבעיה בזה? לפעמים רבים גם, וזה גם בסדר מבחינתי, אז מה אם רבים? הוא רב על זה כי הוא באמת חושב שמה שהוא אומר זה אמיתי, והשני מזיק. אז הוא רב על זה. אם מישהו לא אכפת לו איך נעשה גיור, אז פלא שהוא לא רב על שום דבר, שהוא נאור, סובלן ונהדר, כי מה אכפת לו? לא אכפת לו בשום דבר. אז בן אדם שמאמין בדברים והוא חושב שהם נכונים, אז הוא גם יוצא עליהם למלחמה. זה אומר, אותו דבר גם פה, העמדה של עצמנו במרכז, אפשר עכשיו לקחת, אני אומר, אני לא הולך את הצעד הזה, אני אומר, אבל זה צעד שאני מרגיש שתמיד נמצא פה בין השורות, שבעצם אומר שגם הנרטיב שלנו הוא סוג של נרטיב, הרב קוק מנסה פה לבנות אותו עם איזה מצפרה מאוד מתוחכמת, זה נורא מלאכותי.
אבל אני לא
הבן שלנו גם לא בורח מזה, הוא אומר, ובעצם זה שהוא אומר, יש תכלית סופית.
לא, הוא משאיר בסופו של דבר את הפריפריה בפריפריה ואת המרכז במרכז.
לא, הוא משאיר, יש את השלב כרגע, בשלב הדרך, יש היררכיה מסוימת.
אוקיי. לא, גם לעתיד לבוא, לא רק בדרך. גם לעתיד לבוא. כולם ימקו מאיתנו את המוסר ואת הכל, זה מה שהוא אומר בזאת.
עדיין יש שלב. למה יקחו? אני אומר, על השלב הסופי, כל העמים מרגישים בחוש את זה שהם כולם חלק מאותו קולקטיב.
עכשיו, תכלס, יש עכשיו עובד עבודה זרה, אז אתה אוהב אותו?
עכשיו, בדורנו?
לא, בדורנו. יש סנהדרין.
בין שתי מלחמות העולם,
פה יש את הבעיה. מצד אחד אתה צריך ללכת על משהו שאומר אני המרכז, זאת האמת, השאר טועים. אוקיי, אבל אתה מבין שמישהו שחי בתודעה כל כך מורכבת, הוא בעצם אומר, תראה, ההנחיות שלהם אני מוכן להרוג ולהיהרג, אלה איזשהו סוג של הנחיות שהן בעצם רק הדרך, ואני יודע בעצמי שהן לא באמת
הלכים. אני כולם מתאים הרחבת מודעות כזאת.
בסדר. לא, אני מבין את הרעיון למה לנהוג ככה. מאוד קשה לפתח תודעה דתית חזקה כשאתה חי את המורכבות הזאת. כשאתה מבין שכולם צודקים בעצם באותה מידה. יש פה משהו שהוא... ולכן, בדיוק, זה מה שאני אומר, לכן המתח המאוד חזק שרואים פה בדברים שלו, שהוא אומר, אחרי זה מיד נסוג. ולא רק נסוג, אלא בונה איזשהו מבנה נורא מלאכותי, כדי שלא חס ושלום נעשה את הצעד הנוסף שלכאורה מתבקש מתוך דבריו.
אין אופציה. אין אופציה. אין אופציה.